הבאים לפינה עברית כנרית גרין. היום נספר על מרים דובי חזן שנולדה במחבור באמסטרדם, ודמותה של אנה פרנק הייתה ההשראה הגדולה שלה. כמוה גם היא רצתה תמיד לכתוב, לתעד, לשמר את האירועים והזיכרונות המרכיבים את החיים. לפני 18 שנה הקימה את דוקו סטורי וכבר הוציאה עד היום כמעט 500 ספרים ביוגרפיים, שכולם סופרו לה מפי אנשים שמאחוריהם. היא תמיד רצתה להיות כמו אנה פרנק, לכתוב כמוה, לתעד, רק מאוחר יותר בחייה היא גילתה שבקשר החזק שלה אליה יש משהו רוחני. התברר לה שהיא נולדה במחבור באמסטרדם בדיוק כשהיא מתה במחנה הריכוז ברגן בלזן. כך אומרת מרים דובי חזן, האישה שמאחורי דוקו סטורי, הוצאת ספרים ביוגרפית שהקימה לפני 18 שנה. לכל אדם, היא אומרת, יש סיפור, ולכל אדם מגיע לספר את הסיפור שלו, להעביר אותו הלאה לדורות הבאים. הרי בן אדם רוצה שיזכרו אותו כמו שהוא רוצה. חשוב לו לספר את הסיפור על עצמו כפי שהוא רואה אותו, לא כפי שאחרים רואים. עד היום היא הוציאה לאור כמעט 500 ספרים אישיים, והיא החליטה שהיא רוצה להוציא בחייה לפחות 1,000 ספרים של סיפורי חיים, כדי שהיא תוכל לומר, הנה זה מה שעשיתי בחיים שלי. הכל מתחיל מהסיפור החיים האישי שלה, שאת ראשיתו מעולם לא הצליחה לשמוע במלואו. כי אמא שלה, איבון, שעברה טראומות קשות, לא יכלה לספר לה את כל סיפורה. היא יודעת שמלפני מלחמת העולם השנייה, היא הייתה מוזיקאית מכוננת, בת יחידה שרצתה להיות פסנתרנית. גם כשהגרמנים נכנסו להולנד, אמא שלה עוד לא קלטה שחייה בסכנה. רק כשאסרו על המורים והתלמידים היהודים להיכנס לקונסרבטוריון, היא הבינה שעליה לעשות משהו כדי להינצל, והחליטה לחבור לאדם אחר כדי לשרוד. ממש לפני שהמשלוח הראשון יצא מאמסטרדם, היא הלכה למערכת העיתון היהודי ופרסמה מודעה שהיא מחפשת חתן. 200 קילומטר משם קרא את המודעה אבא של מרים, אברהם חזן, בחור יהודי בן למשפחה עם 10 ילדים, שחי בהולטן, כפר קטן במזרח הולנד. אבא היה רואה חשבון וגויס לצבא ההולנדי, אבל כשהולנד נכבשה, הוא שב לבית הוריו והסתתר שם. כך מספרת ביתם. שני הצעירים האלה התחילו להתכתב, כי זה הדבר היחיד שיהודים עוד יכלו לעשות בלי הגבלה. היא יודעת שאחרי כמה חודשים אמא נסעה עם הטלאי על הזרוע כדי לפגוש אותו. אחר כך הוא בא לאמסטרדם כדי לבקר אותה, ואז הם החליטו להתחתן, על אף שזה כבר היה אסור. סבא שלה, שהיה שוחט, הודיע לשלטונות שהצעירים התחתנו, וזו נהייתה עובדה. בהתחלה עוד לא היה צריך להסתתר, ואבא שכנע את סבא וסבתא לבוא לכפר, כי חשב ששם יהיה יותר בטוח. אבל מודיע הולנדי לשינה לוריה של אמא, והיא ראתה איך שוטרים הולנדים מוציאים את אבי החולה על אלונקה ממקום המחבור. אלה לא היו הגרמנים, אלא ההולנדים, אומרת מרים בכעס. אחר כך גם אבא ואמא כבר נאלצו להסתתר ולברוח ממקום למקום. אחיה הגדול נולד ב-1943, ושנתיים לאחר מכן היא נולדה. במשך השנים האלה אמא שלה ברחה 23 פעמים, כי בכל פעם היו הולנדים שהלשינו עליה תמורת בצע כסף. להוריה היה מכר שהיה חבר במחתרת. אחיו היה משתף פעולה עם הנאצים, ושני האחים האלה, בני משפחת דקר, לא דיברו בכלל. הם נפגשו רק ביום ההולדת של אביהם הזקן, ובהזדמנות הנדירה הזאת, איש המחתרת גנב את תעודת הזהות של אחיו משתף הפעולה ונתן אותה להוריה. רק בזכות זה הם שרדו. זו גם הסיבה שבתעודת הלידה של הרשום ששמה הוא מריה בטי סימון דקר, בת איכרים מצפון הולנד. בתום המלחמה החליטו הוריה להישאר באמסטרדם. אביה היה איש עסקים מצליח. מרים ואחיה למדו בגן הילדים ובבית הספר היהודי. היא מספרת, אני דיברתי וכתבתי עברית עוד לפני שידעתי לכתוב בהולנדית. כך אני מספרת בגאווה. בכלל, תמיד אהבתי לכתוב. רציתי לכתוב כמו אנה פרנק. בגיל 7-8 כתבתי ספר על ילדה שהולכת ברגל לישראל. לא רציתי להישאר בהולנד. כעסתי על ההולנדים. משפחתה, היא מספרת, נהנתה מרווחה כלכלית, אבל בצבא הנפשי של אמא הלך מדרדר. עד יום מותה, לפני כ-8 שנים, המשיכו אימי המלחמה הנוראה ההיא לרדוף את איבון חזן, אמא. לשאלה איפה הייתה בתוך כל זה, היא מספרת שמגיל צעיר היא הייתה עמוד התווך של המשפחה. מדי פעם, כשאימא הפסיקה לתפקד, מסרו אותה למשפחות אומנות. הייתי ילדה עצמאית מאוד, היא מספרת. דאגתי לעצמי מגיל צעיר. אני זוכרת שהסתובבתי ברחובות וראיתי מול אליי משתפי פעולה או סתם הולנדים אדישים שראו את כל מה שקרה במלחמה ולא עשו דבר. בישראל משום מה נדמה לכולם שההולנדים היו טובים ליהודים. זה מיתוס. הוא נוצר בגלל כמה אלפי הניצולים שעלו לארץ וסיפרו שניצלו בעזרת הולנדים טובים. אבל מה עם כל השאר? לפני המלחמה הייתה בהולנד קהילה של 140 אלף יהודים. יותר מ-100 אלף מהם הוסגרו על ידי ההולנדים ונרצחו במחנות. העיתונים מלאים היום בסיפורים איך ההולנדים מתאמצים להציל את העץ של אנה פרנק מאמסטרדם. הם דואגים כל כך לעצים, אבל למה לא הצילו אז את בני האדם? מה אמרו הוריה כשרצתה לעזוב את הולנד? שאלנו. בבית היו כל הזמן ביקוחים. כי היא רצתה לעלות. ההורים התעקשו שהיא תשארה להישאר באמסטרדם. הם אפילו אימו שלא ייתנו לה לצאת. רק אחרי שהיא צעירה שאם לא ירשו לה לעלות לישראל, היא לא תיגש לבחינות הבגרות, הם נכנעו. הם הסכימו לתת לה לנסוע, אבל רק לכמה חודשים. בסופו של דבר היא הגיעה לישראל ופשוט לא חזרה להולנד. כמובן שכולם כעסו מאוד. הם חשבו שזו חובתה להישאר שם ולטפל במשפחה. הרי אמא כבר לא הייתה בסדר, וכבר הושפזה כמה פעמים, כי חשבה שרודפים אחריה כל הזמן. בקיץ 1962 הגיעה מרים לישראל, נערה בת 17, עם מזוודה לגמרי לבד. והיה צריך להתחיל באפס, היא אומרת, בלי חברים ובלי מסגרת. שלחו אותה לדגניה א', הייתה לה שם מורה דינה בראון, ממייסדות הקיבוץ, שהגיעה בעלייה השנייה. ממנה היא התחילה לשמוע את הסיפורים הראשונים, בזכות הסיפורים שלה על ותיקי המקום, היא הרגישה שייכת אליו. תקופה מסוימת אפילו התגוררה בחדר של א' ד' גורדון. היא ישנה במיטה שלו וראתה את עצמה כמיוחסת מאוד. בהתחלה עבדה בחקלאות, אחר כך בגן הילדים, בניקיון, אבל היא הייתה נערה זרה ולבדה. עד היום היא זוכרת איך נעלבה מגננת אחת מהוותיקות שאמרה לה, אל תדברי עם הילדים שמה ילמדו ממך שפה קלוקלת. כשהבינה שבקיבוץ תמיד תהיה שונה, החליטה ללמוד באוניברסיטה העברית בירושלים. שם פגשה את יוסף דובי, מי שהיה לבעלה ואבי שתי בנותיה, איבון בת 40, הילרית במקצועה, המתגוררת בלונדון, וסמדר בת 34, קלדנית בבית המשפט. בתום הלימודים הוצא לבעלה להצטרף לחפירות ארכיאולוגיות בתל שבע. מרים, שהשלימה תואר ראשון בהיסטוריה, החלה לעבוד בקליטת עלייה בבאר שבע. בגיל 23 כבר הייתה מנהלת מרכז הקליטה, שהחלו להגיע אליו פעילי עלייה מברית המועצות. רבים מהם היו מבוגרים ועריריים, עוד לא היה ניסיון בטיפול באוכלוסייה כאלה, אז החליטה ללמוד גרונטולוגיה. היא הייתה נוסעת בידי שבוע באוטובוסים מבאר שבע לחיפה, כי רק שם לימדו את התחום. עם הזמן הקימה מרכז תעסוקה לקשישים האלה שסבלו ממצב כלכלי קשה. כשמשפחתה עברה לרננה ניהלה מרכזי קליטה גם במרכז. ולאחר שפרשה, לקחה על עצמה להיות אחראית על תעסוקת עיוורים ב-15 מרכזי תעסוקה בארץ. אחרי כן ניהלה את מרכז הארגון והחינוך בויצו. ובמשך 3 שנים הסתובבה בין המעונות כדי למצוא סיפורים מוררי דמעות על ילדים קטנים כאלה שאפשר לשבץ אותם בנאומים שהיא כתבה בעבור חברות ההנהלה שנסעו לאסוף תרומות ברחבי העולם. ב-1965 ב-1991 התגרשה, שנתיים אחרי כן החליטה לממש חלום ישן וללמוד עיתונאות. שוב הייתי יוצאת דופן, היא אומרת, בצד 48, ומסביבי כולם צעירים, אבל היו לי מורים מצוינים כמו משה נגבי, גדעון רייכר, סבר פלוצקר ואחרים. וכשנבחנתי, בהחלט הייתי בין הטובים. בשנה השנייה ללימודים, כשאחד המרצים הציע לסייע במשרד של פוקס ניוז, היא הייתה הראשונה שהתייצבה שם. תוך כדי עבודה היא למדה מה זה מדיה, וזו הייתה חוויה אדירה. להתרוצץ יום שלם לראיין המון אנשים, ולבסוף להוציא מכל זה כתבה של 3 דקות בטלוויזיה. בשלב מסוים התחילה לגלגל בינה לבין עצמה רעיון לכתוב ולהוציא סיפורי חיים של אנשים. ובדיוק באותו שבוע שבו התחילה לדבר על זה, פתאום הגיעה אליה מכרה עם ספר שבעלה כתב בהולנדית. היא סיפרה לה שארבעת בניה לא יכולים לקרוא את מה שכתב אביהם, ושכבר ביקשה הצעת מחיר לתרגום, ודרשו ממנה סכום עתק. כשאמרה לה את הסכום, היא הצהירה מיד שעשה את זה ב1,000 שקל פחות. ובאותו רגע היא קיבלה את הלקוחה הראשונה של דוקו סטורי. ובסיפור חיים של אישה מיוחדת זו, נסיים ולהתראות בתוכנית הבאה.